אתמול בשיעור התחלתי עם הסוגיה בתחילת הפרק, שלוקחת את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי חצי שיעור, מגיעה למסקנה שלפי ריש לקיש חצי שיעור גם יש איסור, אבל הוא איסור דרבנן ולא דאורייתא, ועל זה היא מקשה שאם כך לשיטתו שבועה צריכה שלא לחול, ובגמרא במסכת שבועות, הגמרא מניחה שם ששבועה אמורה לחול באופן עקרוני, כי הגמרא שם שואלת, הרי למה לפי חכמים מדובר שם מי שנשבע לאכול, לא לאכול, נבלות וטרפות ואכל, אז לפי חכמים דרבי שמעון הוא חייב. שואלת הגמרא למה הרי מושבע ועומד מהר סיני, זאת אומרת ההנחה היא ששבועה לא חלה, ועל זה מובאים שני הסברים. לפי רב ושמואל ורבי יוחנן מדובר בכולל, ולכן זה חל, אבל עקרונית זה לא אמור לחול, ולפי ריש לקיש מדובר בחצי שיעור. זאת אומרת שלפי ריש לקיש של חצי שיעור, שבועה כן חלה. ושואלת פה הגמרא, אם באמת לפי ריש לקיש על חצי שיעור יש איסור דרבנן, אז למה לשיטתו השבועה חלה? הרי יש, ואמרתי שהמפרשים מסבירים, שביסוד הרבנן יש עדיין את לא תסור, ולכן עקרונית שבועה לא אמורה לחול על זה, כי זה מושפע ועומד מהר סיני. אז הגמרא עונה למסקנה, ששבועה בעצם כן חלה על איסוד הרבנן, ומה שקורה בשבועת העדות זה פרשייה אחרת, שם שבועה לא חלה, כי שם זה תלוי במציאות, ובמציאות גם אם הוא פסול מיד הרבנן, הוא לא אמור לבוא ולהעיד, ולכן זה שהוא נשבע לי שהוא לא יודע על ידות, לא יפסיד משום דבר, הוא גם ככה לא יכול היה להעיד. עכשיו זה תלוי במציאות. אבל לגבי שבועת ביטוי, כיוון שהאיסור הוא רק איסור דרבנן, שבועת ביטוי כן חלה עליו. זה תירוץ הגמרא אצלם. אז מה שיוצא בעצם למסקנה, זה כך, אני אסכם את המסקנה שעולה מהסוגיה שלנו. שבועה לא חלה על דבר מצווה. בין לבטל את דבר המצווה ובין לקיים את דבר המצווה. כשאני אומר דבר המצווה זה עשה או לאו, לא משנה. כי זה לא נכלל בלהערה או להיטיב. זה ההנחה הראשונית. מה קורה בשבועה על דבר מצווה שאין עליו אזהרה מפורשת, אבל עדיין הוא עשוי מדאורייתא? זה אומר חצי שיעור לפי רבי יוחנן. בגמרא אצלנו נראה ששבועה לא חלה על זה, נכון? כי הגמרא מקשה רק על ריש לקיש. זאת אומרת, לרבי יוחנן אין בעיה למה שבועה לא חלה, כי שבועה לא חלה בגלל שזה איסור דאורייתא. רואים שגם איסור דאורייתא שאין עליו אזהרה ואין עליו עונש, שבועה לא חלה עליו. אז זה לגבי איסורי דאורייתא. מה קורה לגבי איסורי דרבנן? לגבי איסורי דרבנן, אז בריש לקיש המסקנה היא ששבועה כן חלה. נכון? ריש לקיש הרי אומר שאם האיסור הוא איסור דרבנן, השבועה כן חלה עליו, כי בדאורייתא זה לא אסור. מה קורה, אני הערתי, לפי רבי יוחנן באיסור דרבנן, לא חצי שיעור אסור מדאורייתא לפי רבי יוחנן, מה קורה לפי רבי יוחנן באיסור דרבנן, אם מישהו נשבע לא לאכול עוף בחלב, האם השבועה חלה או לא? בפשטות בגמרא נראה ששבועה חלה, אלא שהגמרא אומרת את זה לדעת ריש לקיש. יכול להיות, עכשיו, למה לעשות מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, בנושא שאנחנו לא מצאנו שהם חולקים אחד על השני. את ברמה העקרונית, הפושי מחלוקת לא מקשינה, זאת אומרת, אנחנו מוצאים ביניהם מחלוקת על חצי שיעור. אם למסקנה לפי ריש לקיש, שבועה חלה על איסור דרבנן, אין סיבה לעשות בזה מחלוקת מול רבי יוחנן, גם רבי יוחנן כנראה מסכים לזה. כל מה שהם חולקים זה מה הסטטוס של איסור חצי שיעור. אני חושב שממהלך הגמרא יש בהחלט מקום לומר שלא. כי הרי רבי יוחנן תוקפת, או הגמרא תוקפת את ריש לקיש, אתה לשיטתך שיש איסור דרבנן בחצי שיעור, אז איך שבועה חלה? מה הגמרא מניחה כרגע? שגם על איסור דרבנן שבועה לא חלה. ריש לקיש כדי לצאת מהפלונטר, הוא מחדש שעל איסור דרבנן שבועה כן חלה. אבל זה יכול להיות שזה נאמר רק לריש לקיש, כי אין לו מוצא אחר. איך הוא יסביר את דעת חכמים ששבועה חלה על איסור דרבנן? אבל רבי יוחנן ילך עם ההנחה הפשוטה של הגמרא, שבאיסור דרבנן גם שבועה לא חלה. ולכן אמרתי שיש בהחלט מקום לומר שלהלכה, שבועה לא חלה גם על איסור דרבנן. כי להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, לא כמו ריש לקיש. אז פה יש, אני אומר, מקום להתלבט. האם שבועה חלה על איסור דה רבנן, לא רבי יוחנן, זאת אומרת להלכה. אוקיי? זה סיכום העולה מפשט הסוגיה שלנו. עכשיו אני ממשיך. הגמרא, הרמב״ם פוסק את זה להלכה בהלכות שבועות, בפרק ההלכה זין. אני אשתף רגע את המסך. שבועה שלא אוכל כלשהו מנבלות וטרפות, ואכל פחות מכזית, כן, הוא פוסק כמו חכמים של רבי עקיבא, אז כדי שהדבר הזה יהיה אסור עליו, הוא צריך להישבע במפורש על כלשהו. אם הוא נשבע באלמה, אז הכלשהו לא חלה עליו השבועה. אז זה לפי חכמים. כן, שבועה שלא אוכל כלשהו מנבלות וטרפות, ואכל פחות מכזית, חייב בשבועה, שהרי אינו מושבע על חצי שיעור מהר סיני. מה הוא פוסק? ששבועה חלה על חצי שיעור, הוא פוסק כמו רבי יוחנן, שחצי שיעור עשו מן התורה. זה כמובן אמרתי כבר. עכשיו פה הוא פוסק שיש ששבועה חלה על חצי שיעור, כי על חצי שיעור הוא לא מושבע ועומד מהר סיני. להלכה ח' הוא כותב...
איך זה מסתדר עם רבי יוחנן? איך זה מסתדר עם רבי יוחנן?
אה?
איך זה מסתדר עם רבי יוחנן? חצי שיעור דאורייתא לפי רבי יוחנן.
שאלה טובה, זאת השאלה בדיוק. רק אני אקדים לזה, בהלכה ח' הוא כותב שבועה שאוכל פחות מכזית נבלה וטרפה, חייב בשבועת ביטוי. מה ההבדל בין זה להלכה זין? בהלכה זין זה שבועה שלא אוכל איסור. בהלכה ח' זה שבועה שכן אוכל איסור, פחות מכזית. וכבר אמרתי שגם שבועה לקיים את התורה וגם שבועה לבטל את התורה, זה לא דבר שיש בו להרע או לעיתים, ולכן השבועה לא חלה. אז הרמב״ם באופן עקבי ממשיך גם בהלכה ח' את שיטתו, ששבועה חלה על חצי שיעור, בין לבטל את האיסור ובין לקיים את האיסור. שבועה חלה על חצי שיעור. כך זה גם בשולחן ערוך, ריש למד ח', אמר שבועה שלא אוכל נבלות וטרפות ואכל, אינו חייב משום שבועה שהרי מושבע ועומד מהר סיני הוא. ואם אמר שבועה שלא אוכל כלשהו מנבלות וטרפות, לא, שבועה שלא אוכל כלשהו מנבלות וטרפות, ואכל פחות מכזית, חייב על השבועה שהרי אינו מושבע מהר סיני על חצי שיעור. וכן, אם אמר שבועה שאוכל פחות מכזית נבלה וטרפה, חייב על השבועה. כן, זה גם הלכה זין וגם הלכה ח' של הרמב״ם. אז הרדב"ז, שם בפירוש שלו על הרמב״ם, מקשה על הרמב״ם כך, וקשי אני, כיוון שהוא אסור מן התורה, הרי הוא מושבע עליו, דכתיב ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, ויש לומר, דנאי דחצי שיעור אסור מן התורה, אגב, זה הרמב״ם אמר מוסגר, הערתי כבר שהאמירה של חז"ל מושבע ועומד מהר סיני, נראית מוזרה, אין מקור שמלמד אותנו, שבהר סיני אנחנו נשבענו. בהר סיני היה, לא יודע מה נעשה ונשמע, כפה למר כיגית, היה חוזה, הייתה ברית, אבל מושג השבועה לא מוזכר שם. הרדב"ז מרגיש בזה, ולכן הוא אומר, אז איפה אנחנו מושבעים? במקום שכתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. ארור זה מדין שבועה, אבל זה כמובן נאמר אחרי, לא שבועה בהר סיני. זה, טוב, יש לדון על העניין הזה. כל מקרה, אבל הוא מושבע ועומד מהר סיני, ולכן, לפי רבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה, שואל הרדב"ז, איך אומר הרמב״ם ששבועה חלה עליו? עונה, ויש לומר, דנאי דחצי שיעור אסור מן התורה, משום דחזי להצטרופי, אבל אין מפורש בתורה איסורו, והשבועה לא הייתה אלא על הדברים המפורשים בתורה. תדע, שהכתיב בתורה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. ואפילו אחי חי לשבועה, האיסורין דרבנן. קודם כל, הוא מניח ששבועה חלה על איסורין דרבנן. אני אמרתי שבסוגיה שלנו זה נשאר פתוח. שלקיש אומר שזה חל, אבל יוחנן לא בטוח שהוא מסכים. עכשיו נכון שהראיה שלו יכולה לבוא לפחות מצד ריש לקיש, גם ריש לקיש מסכים ששבועה לא חלה על דבר איסור. אז אם ריש לקיש אומר ששבועה חלה על איסורי דרבנן, נראה שלמרות שיש לא תסור, כיוון שהאיסור דרבנן לא מפורש בתורה, אלא רק מצווה בעקיפין דרך לא תסור, אז שבועה חלה עליו. אומר הרדב"ז, אז אם זה כך, גם על איסורים אחרים, אפילו איסורי דאורייתא, לא איסורי דרבנן, שלא מוזכרים במפורש בתורה, אלא נלמדים מדרשה או בעקיפין, אז שבועה חלה עליהם, למרות שהם דאורייתא. וזה הפירוש שלו לשיטת הרמב״ם בחצי שיעור לרבי יוחנן. שיעור לרבי יוחנן באמת אסור מן התורה. כיוון שאיסורו לא מפורש בתורה, שבועה חלה עליו. אוקיי? זו הטענה שלו. וכך בעצם אנחנו מוצאים במפורש ברן בנדרים בדף ח', זה מה שדיברתי עליו בשיעור שנתתי הפרונטלי, ביום חמישי, בכולל, בבית המדרש, מי שהיה שם, אז הבאתי את הרן הזה, הגמרא שם מביאה כמה מימות של רב גידא למערב, כתוב שם כך, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר נשבעתי ואקיים על לשמור משפטי צדקיך, כן, אני נשבע לשבת בסוכה. זה חל או לא חל, זה, יש פה שבועה או אין פה שבועה? כן, אם לא ישבתי בסוכה, אם עברתי גם על שבועה, או רק ביטלתי את העשה של סוכה. אז אומרת הגמרא, כן, נשבעים לקיים את המצווה, עברתי גם על שבועה. והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא. אומרת הגמרא, אלא הקמה שמרן דשרי לילאיניש לזירוזי נפשי. כן, מותר להישבע שבועת זירוזין. אם אדם שרוצה לזרז את עצמו לשבת בסוכה, והוא יוצר את הזירוז הזה על ידי שבועה, כך אם אני לא יושב בסוכה, אני גם עובר על שבועה, ולא רק על ביטול הזה של סוכה, אז השבועה חלה. למה רב גידא למערב, האומר, אשכים ושני פרק זה, שני מסכת הזו נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, והלא מושבע ועומדו, ואין שבועה חלה על שבועה, עוד פעם, אותה שאלה, אומרת הגמרא, מה היא כמה שמלנד, אפילו זירוזי בעלמה, היינו דרב גידא קמא איתה, זה כבר למדנו מהמימרא הקודמת של רב גידא למערב, אז לא זה החידוש במימרא הזאת. הכא משמא לן עונה הגמרא, כיוון דאיבעי פטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום אחי חיל שבועה עלי. כיוון שקריאת שמע בוקר וערב הוא פותר את עצמו, יוצא ידי חובת מצוות תלמוד תורה, כל מה שמעבר לזה זה הקיומית, מעשה וולונטרי, על זה דיברתי בשיעור, אני לא אכנס לזה כאן, בכל מקרה זה נקרא דבר הרשות, לכן שבועה חלה על זה. זה מה שאומרת הגמרא. אז הרן, שם במקום, אתם יודעים שבנדרים, מודפס שם על הדף חידושי הרן. לא הרן על הריף. אז הוא אומר ככה, אקא משמלן דכיוון דאיבעי פטר נפשי וכו'. מסתבר לי, דלאו דווקא דבאחי מיפטר, זה לא שבאמת אדם נפטר מצוות תלמוד תורה, אם הוא קורא קריאת שמע בוקר וערב. למה? שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כוחו. ואמרינן בפרק כמה דקידושין, תנו רבנן ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם דבר, שלא תגמגם, ותאמר לו, צריך ללמוד עד שדברי תורה יהיו שגורים על פינו. וקריאה שמה שחרית וערבית לא סגילה אחי. אני אגיד קריאה שמה בדבקות כל בוקר שחרית וערבית, מזה לא יוצא שאני ידע את כל התורה, שדברי התורה יהיו מחודדים בפי. אוקיי? לכן ברור שצריך ללמוד כל הזמן. אז מה כתוב בגמרא שבקריאה שמע בוקר וערב אני יוצא ידי חובת תלמוד תורה? אומר הרן, אלא מכאן נראה לי ראיה למה שכתבתי בפרק שבועות 2 בתרא, על הסוגיה בשבועות כ"ג שאנחנו לומדים אותה עכשיו, וכל מי דעת המדרשה, אף על פי שהוא מן התורה, כיוון דליטי מפורש בקרא בהדיה, שבועה חלה עליו. מה הוא אומר? דין שיוצא מהדין של ללמוד תורה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב, הוא לא כתוב בתורה, זה לא והגית בו יומם בלילה. הוא נלמד מדרשה, מי ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך וכו'. זה נלמד מדרשה, זה לא כתוב מפורש בתורה. אז אמנם חיובו דאורייתא, ככה משמע ברן, אבל שבועה חלה עליו. זה מה שאומר, מי שנשבע את שני פרק זה או מסכת הזו, נדר גדול, נדר הכוונה פה שבועה כמובן, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, זאת אומרת השבועה חלה. למה הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני? לא. כיוון שזה רק יוצא מדרשה, לא, זה לא נקרא שאנחנו מושבעים, אז אנחנו מושבעים רק על דברים שכתובים במפורש בתורה, ולא על דברים שיוצאים מדרשה. וזה הפירוש בגמרא בנדרים. לכן השבועה חלה, כשמישהו אומר, נשבע שהוא ישנה פרק זה או מסכת הזאת. ואח האחי כאמרינן, אומר הר"ן, כיוון דאיבה יפטר נפשי, ממה היא דכתיב בקרא בהדיא, דהיינו בשוכבך ובקומך, בקריאה שמע שחרית בערבית, מה כתוב בתורה בפירוש? בשוכבך ובקומך. את זה אני יוצא ידי חובה בקריאה שמע שחרית בערבית. נכון שיש עוד דין ללמוד תורה גם שאר היום, את כל שאר התורה, אבל זה יוצא מדרשה, זה לא כתוב במפורש בתורה. משום אחי חלה שבועה עלי לגמרי, אפילו לקורבן. והיינו דה כאמר נדר גדול, כלומר לכל דיניו כדבר הרשות. וכבר כתבתי זה שם בראיות גמורות בסייעת הדשמיה, שם הכוונה בשבועות קו ג' בסוגיה שלנו. אוקיי? אז בעצם הר"ן, הר"ן בנדרים כותב, שדבר שיוצא מדרשה, למרות שהוא איסור דאורייתא, שבועה חלה עליו, וזה בדיוק הרעיון של הרדב"ז שראינו. ככה הרדב"ז מסביר את הרמב"ם, והשולחן ערוך. הרמב"ם והשולחן ערוך שפוסקים, ולמרות שאנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה, בכל זאת מי שנשבע על חצי שיעור השבועה חלה, למה השבועה חלה? הרי זה איסור דאורייתא, בגלל שזה לא כתוב בפירוש בתורה. זה יוצא מדרשה, כל חלב, כל דהו חלב, סברה, מה שלא יהיה, זה לא כתוב במפורש בתורה. לכן שבועה חלה על זה. זה בעצם שיטת הרדב"ז, ומצטרף אל הר"ן, וככה מסבירים את הרמב״ם ואת השולחן ערוך. הכסף משנה שם על הרמב״ם, גם כותב דבר דומה, אומר שם כף ג' עמוד ב', אהד אתנן שבועה שלא אוכל ואכל נבלות טרפות חייו, המים מושבע ועומד מהר סיני הוא, ומוקי לריש לקיש מפרש חצי שיעור, פירוש רש"י, במפרש שלא אוכל חצי שיעור, שאינו מושבע עליו מהר סיני, ילקח מחייב משום שבועה, ואם תאמר, ועד הקיימה כרבי יוחנן, דאמר בפרקא בתרא דיומא, זה חצי שיעור אסור מן התורה, צריך לומר שאף על פי שהוא אסור מן התורה, אינו מושבע עליו, זה הכסף משנה, ואין פלא שבשולחן ערוך שלו, גם פוסק כמו הרמב״ם. וחצי שיעור למרות שהוא אסור מן התורה, זה לא מפורש בתורה, ולכן שבועה חלה עליו. מה בעצם הרעיון, מה בעצם הרעיון פה של כל הפוסקים האלה? הם בעצם טוענים ככה, זה הזכרתי גם בשיעור ביום חמישי, העניין הזה של אין איסור חל על איסור, בדרך כלל נתפס כמשהו שלא שייך לאסור דבר אם הוא כבר אסור. אם הוא כבר אסור, אז האיסור השני אין לו משמעות, הוא לא מוסיף שום דבר. אם ככה אנחנו מבינים את הדין של אין איסור חל על איסור, מה הדין באין שבועה חל על שבועה? מי שנשבע על דבר שהוא מושפע ועומד עליו, בעצם זה יוצא מדין אין שבועה חל על שבועה. האם זה מקרה פרטי של דין אין איסור חל על איסור? או שזה דין מיוחד בשבועות. בפשטות בגמרא נראה שזה דין מיוחד בשבועות. זה דין מיוחד בשבועות, כי בשבועה כתוב להרע או להיטיב. אתה יכול להישבע על משהו שאתה יכול להרע או להיטיב לגביו. בדבר שהתורה אוסרת או מצווה, שם אין לך את שתי האופציות. על דבר כזה אי אפשר להישבע. זה דין בהלכות שבועות. זה לא קשור לאין איסור חל על איסור, אבל מתברר שרוב הראשונים מבינים, שאין שבועה חלה על שבועה ואין איסור חלה על איסור, זה אותו עיקרון. ולפי זה באמת יוצא, שגם אין שבועה חלה על שבועה, היסוד שלו זה אין איסור חלה על איסור, זאת אומרת, אם הדבר הראשוני הוא אסור, דאורייתא, שבועה לא תחול עליו. הר"ן והמפרשים כאן נראה שהולכים בכיוון אחר. הם טוענים שאין שבועה חלה על שבועה, פירושו, שהשבועה הראשונה בעצם, זה מה, האיסור הראשון שעליו השבועה לא חלה, הוא איסור שיסודו בשבועה שנשבעתי בהר סיני. ויש כלל בהלכות שבועות שאין שבועה חלה על שבועה. ולכן הדין של אין איסור חלה על איסור, הוא תוצאה של אין שבועה חלה על שבועה, לא שאין שבועה חלה על שבועה הוא תוצאה של אין איסור חלה על איסור. זה עובד הפוך. הכלל שאין איסור חלה על איסור, יסודו בזה שהחיוב שלי באיסורים, יסודו בזה שנשבעתי, ואין שבוע, חלה על שבוע, לכן גם אין איסור, חלה על איסור. עכשיו צריך לבדוק על מה נשבעתי, אז לא מספיק להגיע למסקנה שהאיסור הראשון הוא דאורייתא, בשביל לומר ששבועה לא חלה עליו. זו התפיסה הראשונה, אבל לפי התפיסה שאני מתאר עכשיו, זה לא הנקודה מה עוצמתו של האיסור הראשון, אלא השאלה האם אני מושבע עליו. גם אם הוא דאורייתא, אבל אם אני לא מושבע עליו, אז השבועה השנייה יכולה לחול על זה. ואז אומרים הר"ן והמפרשים שהולכים בעקבותיו כאן, שדבר שלא מופיע בתורה בפירוש, מה כתוב? הרוח שלא יקים את דברי התורה הזאת. מי זה התורה הזאת? זה התורה שניתנה לנו בהר סיני, תורה שבכתב, אוקיי? על זה נשבענו. תורה שבעל פה זה דברים שנוצרים לאורך הדורות, גם אם תוקפם הוא מדאורייתא, אבל הם לא היו שם בזמן שניתנה תורה. וכיוון שכך אנחנו לא מושבעים עליהם, כי אנחנו נשבענו על מה שקיבלנו, על מה שהיה שם. אז דבר שלא מופיע בתורה, אין עליו את הכלל שהוא מושבע ועומד מהר סיני. וכיוון שכך, שבועה יכולה לחול עליו, ושימו לב, הר"ן לא מתכוון לומר שזה איסור, לא דאורייתא, זה איסור דרבנן, דבר שיוצא מדרשה. זה הרמב"ם בשורש השני. הר"ן פה לא משתמע שלזה הוא מתכוון. הוא מתכוון לומר, זה דאורייתא. אבל למרות שזה דאורייתא, כיוון שזה לא כתוב בתורה, אז שבועה, אני לא מושבע על זה. אז שבועה תחול על הדבר הזה. אני לא מושבע ועומד על הדבר הזה. הרמב"ם הולך צעד אחד הלאה בשורש השני וטוען, שאם הדבר הזה לא כתוב בתורה, אז הוא גם לא דאורייתא. הרמב"ם לוקח את המילה דאורייתא כלשונה. דאורייתא פירושו מן התורה. מה שכתוב בתורה זה נקרא דאורייתא. הוא מזהה את שאלת המקור עם שאלת התוקף. אם המקור זה משהו שכתוב בתורה, אז התוקף שלו הוא דאורייתא. אם משהו לא כתוב בתורה, גם אם הוא יוצא מדרשה, אז התוקף שלו הוא לא דאורייתא. מבחינת הרמב״ם אין הבדל בין שאלת המקור לשאלת התוקף. אבל כל הראשונים חולקים על הרמב״ם בעניין הזה, וגם הר"ן, אין סיבה להניח שהוא לא חולק על הרמב״ם, הר"ן טוען מבחינת התוקף, דבר שיוצא מדרשה הוא דאורייתא. אבל עדיין, מבחינת המקור, הוא לא כתוב בתורה. ולכן אם אני אשבע עליו, שבועה חלה, כי אני לא מושבע ועומד עליו. אוקיי, זה החידוש בעצם שכתוב בכיוון הזה של של הר"ן.
רב, האם זה מתיישב עם הסוגיה שלנו ביומה?
עוד לא, תכף נראה. בינתיים אני רק מדבר על הסוגיה בשבועות. עוד הערה לפני שאני עובר לסוגיה שלנו. במשנה למלך שם, כן הבאתי את הכסף משנה, הבאתי את הרדבז, במשנה למלך שם תוקף את ה... לא תוקף, אלא מערער על הדבר שמבחינת הרדבז היה נראה מובן מאליו. הרי שאינו מושבע, על חצי שיעור, אומר המשנה למלך. אמר הכותב, עיין מה שכתב הרב המחבר לאל, הוא בתשובת מהרש"ח חלק א' תפס בפשיטות, דשבועה חלה על איסור מדברי סופרים. וכתב שם הרב המחבר וזה לשונו וכו'. אחרן כתב בתשובה, למי שנשבע לעבור על דברי סופרים בקום עשה, הם מחייבים אותו לפרוע, שחכמים העמידו דבריהם כשל תורה בשב ואל תעשה עד כאן. והם דברי הרב המגיד בפרק מלווה ולווה, הלכות מלווה ולווה. אז הוא אומר, לא נכון מה שהרדבז מניח כדבר פשוט, ששבועה חלה על איסורי דרבנן. הרדבז הרי הביא ראיה לזה שלמרות שאיסור הוא דאורייתא, אם הוא לא מפורש בתורה, שבועה חלה עליו. מה הייתה הראיה שלו? מזה ששבועה חלה על איסורי דרבנן. זאת הוא מניח כדבר פשוט ששבועה חלה על איסורי דרבנן, כנראה מקורו מהסוגיה שלנו. מה שהמשלקי שומר, שהניסור דרבנן שבועה חלה. אומר המשנה למלך, זה מחלוקת ראשונים. עוסקים, ראשונים. לא כולם מסכימים ששבועה חלה על איסור דרבנן. מה הם עושים עם הסוגיה שלנו? שאמרתי קודם, שנכון שריש לקיש אומר ששבועה חלה על איסור דרבנן, אבל רבי יוחנן לא בהכרח מסכים לזה, להפך. ממהלך הסוגיה משתמע שרבי יוחנן חולק על זה, הרי לכן הוא תוקף את ריש לקיש. ריש לקיש בתור תירוץ עונה, מה אתה רוצה? על איסור דרבנן שבועה כן חלה. אבל רבי יוחנן ברגע שהוא שמע שלפי ריש לקיש יש איסור דרבנן, הוא מיד תוקף אותו, אז איך שבועה חלה על זה? הוא מניח ששבועה לא חלה גם על איסור דרבנן. ואם אנחנו פוסקים להלכה כרבי יוחנן, אז להלכה שבועה לא חלה על איסורי דרבנן. אז הוויכוח שמביא המשנה למלך, הוא לכאורה ויכוח בשאלה, איך לפרש את מסקנת הסוגיה שלנו בדעת רבי יוחנן. האם רבי יוחנן מסכים לתירוצו של ריש לקיש, שעל איסור דרבנן שבועה לא שבועה חלה, או שרבי יוחנן נשאר בשלום, ריש לקיש תרץ כי הוא נכנס לפינה, דחקו אותו לפינה. אבל רבי יוחנן נשאר בהנחה הפשוטה, שגם על יסוד הרבנן שבועה לא חלה. ואם ככה, אז להלכה שאנחנו פוסקים כרבי יוחנן, אז זאת ההלכה ששבועה לא חלה על יסוד הרבנן. הרדב"ז למד כך, המשנה למלך מביא בשם הרן שלו. שימו לב, זה אותו רן שאומר שעל דבר שלא כתוב בתורה, שבועה כן חלה. והרן אומר שעל דרבנן שבועה לא חלה. זה אותו רן, הוא מביא רע, המשנה למלך. זה בכלל מוזר. כי הרדב"ז הרי משם חילה, כן, משם חילו, משם הוא מביא את הראיה. הרען עצמו שאמר את היסוד שאותו אתה מנסה לבסס, הוא אומר שביסורי דרבנן שבועה לא חלה. מבחינת הרען שכתוב לא תסור, זה דבר שנחשב מפורש בתורה. ודברים שם לא מפורשים בתורה.
בכל אופן, אין הוכחה אבל מהסוגיה שלנו, שעל דבר שנלמד מדרשה, שבועה חלה. זה אנחנו לא רואים מהסוגיה שלנו. זה אי אפשר להוכיח מהסוגיה שלנו.
להפך,
מהסוגיה שלנו. מדברת רק על דרבנן, לא מדברת על דבר
ש... הסוגיה שלנו נראה ההפך. עוד רגע נראה, אמרתי, אני עוד לא הגעתי לסוגיה שלנו, הגעתי רק להערה במסקנת הסוגיה שלנו לגבי איסורי דרבנן. עוד לא דיברתי על חצי שיעור דאורייתא, תכף נגיע, זה השלב הבא. אוקיי? אבל מבחינת איסורי דרבנן, אמרתי שלפי יש לה כשבועה חלה על איסורי דרבנן. לפי רבי יוחנן זאת שאלה פתוחה, להפך, אני הייתי אומר אם היו שואלים אותי, שפשט הגמרא היא שלפי רבי יוחנן שבועה לא חלה על יסוד הרבנן. לכן הוא תוקף את ריש לקיש. אין שום סיבה להניח שרבי יוחנן חזר בו ממה שהוא חשב במתקפה. ריש לקיש צריך לתרץ תירוצים, כי הוא במצוקה, תקפו אותו. אבל רבי יוחנן, זה מה שהוא הניח, ואין שום סיבה לומר שהוא חזר בו, למה שיחזור בו, הוא תקף את ריש לקיש. אוקיי? אז לכן, אבל אני אומר, מעבר למה שקורה בסוגיה שלנו, בסוגיה שלנו אפשר להסתדר. אפשר להגיד שאחרי שריש לקיש תרץ, רבי יוחנן גם הוא הסכים. אבל ברן עצמו, לכאורה ישנה סתירה. כי הרדב"ז מביא ראיה מזה ששבועה חלה על איסור דרבנן, ליסוד שלו ששבועה חלה על דברים שלא מפורשים בתורה, אפילו אם הם דאורייתא. אבל אבי היסוד הזה זה הרן. והרן עצמו לגבי איסורי דרבנן, המשנה למלך מביא, שהוא טוען ששבועה כן חלה על איסורי דרבנן. כנראה שהרן מבין, וכאן הרדב"ז כנראה לא מזכיר, אבל הרן מבין שאיסורי דרבנן נחשבים איסורים שכתובים מפורש בתורה. כי כתוב לא תסור. אז מה עם איסורים שכתובים יוצאים מדרשה? זה דבר מאוד מעניין, אני אקדים פה קצת את המאוחר. יש מנחס חינוך, מנחס חינוך רוצה לטעון, חסינו רוצה לטעון שאם יש חולה שצריך לתת לו לאכול מאכלות אסורות, עדיף לתת לו איסור שכתוב במפורש בתורה, מאשר איסור שיוצא מדרשה. למה? כי איסור שיוצא מדרשה, יש גם לא תסור, וגם את האיסור עצמו. אז הוא יותר חמור מאיסור שכתוב במפורש בתורה. ככה הוא רוצה לטעון. בעיניי זה מופרך. כי אני חושב שהוא מבין לא נכון את המושג לא תסור. המושג לא תסור, כשהוא נסוב, או אני אקדים עוד משהו. הרמב"ם והרמב"ן כידוע, חלוקים בשורש הראשון של הרמב״ם ובהשגות של הרמב״ן שם, והרמב״ם גם בתחילת הלכות ממרים, הרמב״ם אומר שהתוקף של איסורי דרבנן יסודו בפסוק לא תסור. יש התורה מצווה לא תסור, אז לכן אנחנו מצווים לציית לחכמים ולא לאכול עוף בחלב, כמו לדיני דרבנן. הרמב״ם תוקף את הרמב״ם, כי לפי הרמב״ם יוצא שכל איסור דרבנן הוא בעצם איסור דאורייתא. כי ברגע שאכלת עוף בחלב, עברת על לא פסור, שזה לאו דאורייתא. אז לכן אומר הרמב"ן, לא יכול להיות שאיסורי דרבנן מבוססים, או תוקפם מבוסס על האיסור עליו שלא תסור. אז מה כתוב עליו שלא תסור? זו שאלה אחת. ומאיפה יוצאת המחויבות לאיסורי דרבנן? זאת שאלה אחרת לפי הרמב"ן. לגבי עליו שלא תסור, הרמב"ן עצמו אומר, השאלה שנייה הוא לא עונה. על השאלה הראשונה הוא אומר, עליו שלא תסור מדבר על סמכותם של חכמים לדרוש ולפרש. לא לחוקק. מה ההבדל בין איסור דרבנן לאיסור דאורייתא? אנשים חושבים שההבדל בין איסור דרבנן ואיסור דאורייתא הוא הבדל כרונולוגי. שאיסור דרבנן זה איסור שנוצר מאוחר יותר בהיסטוריה. איסור דאורייתא זה משהו שניתן בסיני. העניין הוא כרונולוגי, אבל זאת טעות גדולה כמובן. יש איסורי דאורייתא שנוצרו מאוחר יותר בהיסטוריה, והם דאורייתא לכל דבר, לכל הדעות. ויש איסורי דרבנן שנוצרו כבר בהר סיני, יש איסורי דרבנן שמיוחסים למשה רבנו. מצוות דרבנן, איסורי דרבנן. הכרונולוגיה לא קובעת. מה ההבדל? ההבדל הוא בשאלה איך חכמים פועלים. אם חכמים פועלים כמחוקקים, זה איסור דרבנן. אם חכמים פועלים כפרשנים, זה איסור דאורייתא. אבל כשחכמים קובעים שזה פירוש הנכון לפסוק, או זה הפירוש המחייב לפסוק, למרות שהם קבעו את זה, יכול להיות שזה לא נכון, יכול להיות שהפסוק לא אומר את זה, אולי אני חולק עליהם, אבל לא תסור אומר לי שאני חייב לקבל את הפירוש שלהם. עכשיו כשקיבלתי את הפירוש שלהם, אז מבחינתי זה מה שכתוב בפסוק. למה אני מקיים את זה? אני מקיים את זה בגלל הציווי של הפסוק, לא בגלל שחכמים אמרו. חכמים הם רק אלה שגילו לי שזה מה שהפסוק אומר. זאת אומרת, חכמים פה פועלים כפרשנים, לא כמחוקקים. בסופו של דבר, את הציווי אני מקיים, כי זה מה שהפסוק מצווה. אם אני לא מסכים, אבל חכמים קובעים שזה מה שהפסוק מצווה. לעומת זאת, כשחכמים מחוקקים, למשל איסור עוף בחלב, אז זאת חקיקה של חכמים, הם לא פרשו את זה בפסוק. הם קבעו איסור מחודש, שהם חידשו אותו. זאת סמכות...
לפי זה הכרונולוגיה כן קובעת. כי בסופו של דבר, כל מקרה שהם פרשנים, אז בעצם האיסור היה קיים תמיד, רק אולי לא ידענו עליו.
בסדר, אבל זה בעקיפין. אבל בעצם...
לא, זה סימן טוב. זה מכסה 100% מהמקרים. יש לך איסור שהתחיל מאוחר והוא דאורייתא? זה קטגוריה ריקה.
כרונולוגיה... הכרונולוגיה פה היא סתם אינדיקציה, זו מילה ריקה. הקריטריון הוא לא הכרונולוגיה, או שאת התורה קיבלנו בסיני, אבל הכרונולוגיה היא קריטריון לא מועיל, קריטריון ריק. בסופו של דבר אתה צריך להחליט האם זה דאורייתא או דרבנן, לפי אופן הפעולה של חכמים, לא לפי הכרונולוגיה. התוצאה היא התוצאה הכרונולוגית. אחרי שאני מבין שחכמים עבדו כפרשנים, אתה יכול להגיד לי, טוב, אז הם גילו לי שכבר בהר סיני האיסור הזה היה קיים, אבל זו תוצאה, זה קריטריון שלא מועיל לי.
אני חושב שזה כן מועיל, אבל כי לפעמים, למשל, אם חכמים יגידו משהו שהוא איסור מחודש, אני כבר לא צריך לחפש שום דבר, ברור לי שזה איסור דרבנן. אני לא צריך לדעת אם הם פעלו פה כפרשנים.
לא צריך לדעת כי הם לא פעלו כך. הם פעלו כמחוקקים ולא כ... הם אמרו לך שהאיסור הוא מחודש.
לא, הם לא צריכים להגיד שהם חידשו אותו. אם הם אמרו, זה לא היה אסור, ועכשיו זה כן אסור, אני יודע שזה דרבנן. זאת אומרת שזה יעיל.
תרגום לעברית זה נקרא, אנחנו חידשנו את זה. זאת אומרת,
שלושה מילים. לא, יכול להיות שהוא יתחדש לבד.
מה זה יתחדש לבד? עד עכשיו הוא לא היה אסור, ועכשיו הוא אסור, כי אנחנו חידשנו את זה.
זה לא אומר שאנחנו, טוב, בסדר.
ודאי שכן, סתם מילים. יותר מזה, הרמב״ם הרי אומר במפורש, שחכמים חייבים להגיד את זה, אחרת זה בל תוסיף.
בסדר, אבל זה לא... הפוך הרי ודאי שיש, יש איסורים שהיו קיימים פעם ונגמרו, כן, לשעה, ככה כתוב.
זה לא איסורים שנכנסים להלכה בכלל.
בסדר, אבל הם קיימים. הם איסורים דאורייתא. הם איסורים דאורייתא, רק הם פשוט זמנים. באותה מידה, לכאורה היה יכול להיות הפוך, אבל
הקריטריון הזה... הרמב"ם 13 אומר, הם לא איסורים דאורייתא. הם דברים שהקדוש ברוך הוא אסר, כמו שהוא אסר ל... לא יודע מה, לשים, אמר למשה לשים מן בצנצנת, או אמר ל... נתן הוראה מסוימת למישהו מקומית, זה לא נכנס להגדרות ההלכתיות בכלל של דאורייתא או לא דאורייתא.
מה, איסור לגעת בהר סיני זה לא איסור דאורייתא?
לא. ככה הרמב"ם אומר, בשורה 13, תראה שם.
הוא מתכוון שזה לא נמנע במניין המצוות?
כי זה לא דאורייתא.
כי זה לא דאורייתא?
כן, זה לא נקרא, מה זאת אומרת לא דאורייתא? מי שעבר הזה חייב מיתה.
וזה גם כתוב מפורש בתורה, מה יש לך
יותר? ברור, אבל זה לא, כיוון שהוא לא נאמר לדורות, הוא לא דאורייתא, הוא לא נכנס להגדרה הלכתית בכלל. הם לא מתייחסים אליו בקטגוריה הלכתית. טוב, אבל זה, בואו נעזוב את זה, לא ניכנס לפינה הזאת. בכל מקרה, לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שהרמב״ם והרמב״ן חלוקים בשאלה, מה לומדים מילות אסור. לפי הרמב״ם, לא תסור מלמד אותי הן את סמכותם של חכמים לחוקק, והן את סמכותם לפרש. לפרש ולדרוש, מבחינתי כרגע זה אותו דבר. מבחינת הרמב״ן, לא תסור מלמד אותי רק את סמכותם לפרש ולדרוש, לא את סמכותם לחוקק. כי אם הוא היה מלמד אותי את סמכותם לחוקק, אז כל דין דרבנן היה הופך לדין דאורייתא. דברים שיוצאים מדרשות הם באמת דאורייתא, אז אין שם את הבעיה. שם אני יכול לתלות את זה ולא תסור. יוצא כך, יוצא שלכל הדעות, הסמכות לפרש יוצאת מלא תסור. יש ויכוח לגבי הסמכות לחוקק, שברמב״ם זה יוצא מלא תסור, ולפי הרמב״ן לא. אז אם זה כך, אז מה כתוב פה? הרי איך יכול הר"ן לומר שדבר שאיסור דרבנן הוא כתוב מפורש בתורה, כי כתוב לא תסור. אבל איסור שיוצא מדרשה, הוא לא כתוב מפורש בתורה. מה זאת אומרת? גם הוא יוצא מלא תסור. הרי זה מוסכם על כולם, שדבר שיוצא מדרשה הוא מלא תסור. כל הוויכוח של הרמב״ן נגד הרמב״ם זה רק על הלכות דרבנן. והלכות שיוצאות מדרשות לכל הדעות הן יוצאות מלא תסור. אז איך אפשר להבין את הר"ן הזה? התשובה, בגלל שהמנחס חינוך שהבאתי קודם הוא טועה. כי גם הרמב״ם וגם הרמב״ן שלומדים את הסמכות לפרש ולדרוש את התורה מלא תסור, הלא תסור לא מתפקד באותה צורה כמו שהוא מתפקד לגבי איסורי דרבנן. לגבי איסורי דרבנן, נסח כרגע באופן פשטני, אחרי זה אני גם אסייג את זה. אם אני אכלתי עוף בחלב, עברתי עליו דאורייתא שלא תסור. לכן לאכול עוף בחלב זה איסור שמפורש בתורה. ככה לפחות אומרים מי שאומרים את זה, יש חולקים על זה, אני אדבר על זה עוד. וככה יגיד נגיד הר"ן למשל. לכן הוא אומר שבועה לא חלה על זה. מה קורה בהלכות שיוצאות מדרשות? בהלכות שיוצאות מדרשות, אחרי שחכמים דרשו, ומכוח לא תסור קיבלתי את דרשתם, למרות שאולי אני עצמי לא מסכים לה. אז עכשיו אני יודע שבעצם יש איסור מסוים של ללמד מדרשה. עכשיו כשאני שואל את עצמי, מה מקורו של האיסור הזה? על מה אני עובר אם עברתי את האיסור הזה? התשובה היא לא על לא תסור. אני עובר על האיסור עצמו. הלא תסור זה רק הסמכות שניתנה לחכמים לפרש את התורה. אחרי שהם פרשו את התורה, האיסור הוא מכוח הפסוק, לא מכוח לא תסור. חכמים ריבו את הקרומיות, או מה שלא יהיו, כן, מה שהרמב״ם מביא, במחלות אסורות, אוקיי? אז אתה אומר לי, בסדר, אז חכמים דרשו את הקרומיות, ובגלל לא תסור אני חייב לקבל את מה שהם אומרים, שבפסוק כתוב גם הקרומיות, כדרש, אוקיי? עכשיו כשאני אוכל את הקרומיות האלה של בהמת מאה, על מה עברתי, על לא תסור? לא, אני עברתי על לא תסור רק במקום שאני לא מקבל את עקרונית לצמחותם של חכמים לפרש. אבל אם אני מקבל את צמחותם, אבל עברתי עבירה, כמו כל עבירה שכתובה אפילו במפורש בתורה. שם עברתי על איסור קרומיות, לא על איסור לא תסור. ולכן לא צודק המנחס חינוך שאומר שעדיף לתת לחולה איסור מפורש בתורה על פני איסור שלא מפורש בתורה. בעיניי זאת שטות. איסור שלא מפורש בתורה, אם אתה עברת עליו, לא עברת על לא תסור. עברת על האיסור, לא מפורש בתורה בעצמו. והוא יותר קל מאיסור מפורש בתורה. או שווה או יותר קל, או בטח לא יותר חמור. הלא תסור זה לא תוספת של איסור, הלא תסור זה גילוי שאומר לי שאם חכמים דרשו או פרשו כך את התורה, מבחינתי זה מה שכתוב בה, ולכן אני חייב לציית, אבל אני מציית כי זה כתוב בפסוק, לא כי חכמים אמרו, הלא תסור הוא הגילוי פה. במצוות דרבנן הלא פסוק הוא המקור, במצוות שיוצאות מדרשה הלא תסור הוא גילוי, אבל האיסור הוא איסור בגלל שכתוב, בגלל שזה כתוב בתורה, לא בגלל שחכמים, בגלל שיש איסור לא תסור. נפקא מינה למשל, מי שאומר שזה, שלא תסור הוא איסור גברא, כמו הנתיבות, שאנחנו נגיע אליו בהמשך, כאן זה יהיה איסור חפצה, איסור שכתוב בתורה. חכמים רק גילו לי שזה כתוב בתורה, ואחרי שהם גילו לי זה כתוב בתורה. אז לכן המנחס חינוך לא צודק, וזה, והר"ן הזה הוא ראיה נהדרת לעניין. כי הר"ן, מה הוא אומר לי? שכאשר דבר נלמד מדרשה, אז הוא לא כתוב במפורש בתורה, ושבועה חלה עליו. אותו ר"ן עצמו אומר, שהלכת הרבנן, היא שבועה כן, שבועה לא חלה עליו. היא נחשבת כמה שכן כתוב במפורש בתורה. למה? מה זה יותר טוב מדרשה? שניהם יוצאים מלא תסור. לא. כי הלכת הרבנן כתובה במפורש בתורה, ולא תסור. אם אני אכלתי עוף בחלב, לא עברתי על איסור עוף בחלב. פיירן הזה. עברתי על, אין דבר כזה איסור עוף בחלב, יש איסור לא תסור, אין איסור עוף בחלב, עברתי על לא תסור, איסור לא תסור כתוב במפורש בתורה. תחשבו למשל, אם אני נדרתי לא לאכול לחם, ואכלתי לחם, עברתי על איסור שמפורש בתורה? ודאי שכן, לא יאכל דברו, אבל לא כתוב שם על לחם, כתוב מה שאתה נודר, אתה נודר על לחם, אתה נודר על לא להשתמש בכיסאות, אתה נודר על, לא יודע, לעמוד על רגל אחת, מה שאתה רוצה, זה שבוע, לא משנה, כן? אתה נודר אכילה מבשר, מה שלא יהיה. לא כתוב במפורש בתורה על לחם, לא צריך להיות כתוב. כתוב שכל מה שאתה נודר, לא יאכל דברו. מה שנדרת במקרה זה, זה לחם. לעבור, אכלת את הלחם, עברת על לא יאכל דברו, לא עברת על איסור אכילת לחם. נכון? לא תסור עובד באותה צורה. לא תסור אומר, מה שחכמים יאסרו, אסור עליך. חכמים יכולים לנדור במקומך, לנדור עליך. אז חכמים אומרים, זה אסור. ברגע שהם אסרו את זה, כשאני אכלתי עוף בחלב, אין דבר כזה איסור עוף בחלב. האיסור שעליו אמרתי זה איסור לא תסור, כמו לא יאכל דברו, כך תופס הר"ן. ולכן שבועה לא חלה על זה, זה איסור דאורייתא, כמו ששבועה לא חלה על נדר, על איסור נדר. שבועה על נדר זה מוקש אחר בעצם, זה חפצה וגברא אולי, זה בנדרים בדף ט"ו, יש איזה דיון שלם. אבל עקרונית, זה הכל במצוות הרבנן. מצוות דאורייתא, אם הן יוצאות מדרשה, אז שם האיסור הוא לא, הוא לא מפורש בתורה, כי האיסור הוא לא לא תסור, לא תסור זה רק הגילוי שיש לחכמים סמכות לפרש. אחרי שהם פרשו, אז אני מבין שיש איסור קרומיות שכתוב, שיוצא מהתורה, לא שכתוב בתורה. האיסור הזה לא מפורש בתורה, אבל מקורו הוא הדרשה הזאת שעשו חכמים. זה לא, כשאני עברתי על האיסור, עברתי על איסור קרומיות, לא על איסור לא תסור. ואיסור הזה לא מפורש בתורה. ולכן אומר הר"ן, שבועה חלה עליו. ממילא אין ראייה למה שאומר הרדב"ז. הרדב"ז רוצה להביא ראייה לפירושו ברמב"ם, ששבועה חלה על חצי שיעור, כי חצי שיעור לא מפורש בתורה, והראיה, כי שבועה חלה גם על איסורי דרבנן, קודם כל לא בטוח ששבועה חלה על איסורי דרבנן. בסדר? ב', אפילו הר"ן שאומר כמוך, ששבועה לא חלה על דבר שלא, שבועה חלה, הדבר שלא מפורש בתורה, אומר שעל איסורי דרבנן שבועה לא חלה. ממקום שבאת, כן, הר"ן עצמו. עכשיו, הרדב"ז כנראה הבין, א', שהלכתית שבועה כן חלה על איסורי דרבנן, זה ברור, ב', הוא כנראה גם מבין ששבועה חלה על איסורי דרבנן, כי הם לא מפורשים בתורה. בזה הוא כמובן לא מתאים למה שאומר הר"ן. איך הוא למד? הוא כנראה הבין שיש איסור עוף בחלב. כשאני עובר על אוכל עוף בחלב, עברתי לא על לא תסור, עברתי על איסור עוף בחלב. והאיסור הזה לא כתוב מפורש בתורה. מה שכתוב בתורה לא תסור, זה רק גילוי. הרדב"ז אומר, גם באיסורי דרבנן, כמו שאמרתי קודם לגבי הדרשות, גם באיסורי דרבנן לא תסור, רק גילוי. הוא מגלה לנו שחכמים יכולים לייצר איסורים נוספים, כמו איסור עוף בחלב. אבל אחרי שהם יצרו את זה, יש איסור עוף בחלב. והאיסור הזה לא מפורש בתורה, ולכן שבועה חלה עליו. זאת אומרת, המחלוקת שלו עם הר"ן, זה לא רק בשאלה על מה שבועה חלה, אלא איך מבינים את איסורי דרבנן ויחסם ללא תסור. לפי הר"ן, כשאני אוכל עוף בחלב, עברתי על איסור לא תסור. זה איסור מפורש בתורה. כנראה דאורייתא אפילו. לפי הרדב"ז, כשאני אכלתי עוף בחלב, עברתי על איסור עוף בחלב. נכון שהוא מבוסס על לא תסור, אבל לא תסור רק נתן סמכות לחכמים לייצר את איסור עוף בחלב. לא תסור רק גילוי. אבל לא שעברתי על איסור עוף בחלב. לא שעברתי על לא תסור. עברתי על איסור עוף בחלב. וזה איסור שלא כתוב מפורש בתורה. לכן שבועה חלה עליו. כך למד הרדב"ז. טוב, אנחנו נצא להפסקה 5 דקות, התרעננו קצת, ונחזור. אוקיי, בואו נחזור. עד כאן ראינו את מה שפוסקים הרמב"ם מהשולחן ערוך והר"ן, ואת ההסברים, להבחנה בין איסורי, אם יש הבחנה, בין איסורי דרבנן לבין איסורים שנלמדים מדרשה, שהעיקרון הוא שדבר שלא כתוב במפורש בתורה, גם אם הוא דאורייתא, שבועה חלה עליו. וכך הם מסבירים את פסק הרמב"ם והשולחן ערוך, וככה נראה מפשט הסוגיה בשבועות בדף כ"ג. אלא מאי, ולגבי דרבנן אמרתי שיש שתי אפשרויות בסוגיה שלנו, איך ללמוד את המסקנה לפחות לפי רבי יוחנן. הבעיה הגדולה היא שזה סותר חזיתית את מה שמופיע בסוגיה שלנו לגבי שיטת רבי יוחנן בחצי שיעור. הרי בסוגיה שלנו רבי יוחנן סובר שחצי שיעור אסור מן התורה, מה שדורון שאל קודם, חצי שיעור אסור מן התורה, והוא תוקף את ריש לקיש בטענה, רגע, אם אתה סובר שיש איסור דרבנן, אז איך שבועה חלה על זה לשיטתך? ואז ריש לקיש עונה, כן, כי זה איסור דרבנן, ואיסור דרבנן שבועה חלה. לרבי יוחנן עצמו, אין שאלה, למה? כי לפי רבי יוחנן לא עולה שום שאלה, ברור שחצי שיעור אסור דאורייתא, ולכן השבועה לא יכולה לחול עליו, אז מה אומרים חכמים במשנת שבועות שמה ששבועה חלה? זה בכולל, נכון? לכן רבי יוחנן עונה על זה כמו רב ושמואל, לא כמו ריש לקיש, והוא מסביר את זה בכולל, כי חצי שיעור זה לא אופציה מבחינתו, חצי שיעור זה איסור דאורייתא, ואין איזה, לא יעזור להעמיד את זה בחצי שיעור, על איסור דאורייתא, שבועה לא חלה. להפך, הוא תוקף את ריש לקיש, אפילו על הצד שחצי שיעור דרבנן. אז הוא לשיטתו שחצי שיעור זה דאורייתא, ודאי וודאי ששבועה לא חלה. כך עולה מהגמרא שלנו. אז אם כך, פסקי הרמב"ם, השולחן ערוך וכל הפוסקים האלה, נסתרים חזיתית מהסוגיה שלנו. כי להלכה שפוסקים כמו רבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה, הסוגיה שלנו אומרת ששבועה לא אמורה לחול על חצי שיעור, אבל הרמב"ם והשולחן ערוך פוסקים שעל חצי שיעור שבועה חלה. אז מסבירים לי, כי זה לא מפורש בתורה, כן, לא אכפת לי כרגע, את הסברות אני יכול להבין, אבל מה עושים בסוגיה שלנו? בסוגיה שלנו כתוב במפורש ששבועה לא חלה על חצי שיעור, לרבי יוחנן. אפילו לריש לקיש עד התירוץ שלו, שאומר שכיוון שזה דרבנן, השבועה חלה. אבל בשלב שאם זה היה דאורייתא, אז אין מה לדבר בכלל, אפילו על דרבנן, רבי יוחנן כנראה יחלוק עליו. איך להבין דבר כזה? יש לכם הצעה? תראו, הרי ברמה העקרונית, עכשיו דיברנו על ההבחנה שעושה הר"ן, שהיא לכאורה נגד ההיגיון, נגד הסברה, שבהלכות דרבנן שבועה לא חלה, ובהלכה שיוצאת מדרשה היא כן חלה, כי זה לא מפורש בתורה. עכשיו, אם מכניסים את זה לשיטת רבי יוחנן, אז בואו נקרא את הסוגיה שלנו ככה, במשקפיים של הר"ן. רבי יוחנן תוקף את ריש לקיש שאומר ככה, אני לשיטתי שבועה חלה על, 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 על חצי שיעור, למה? נכון שחצי שיעור אסור מן התורה, אבל זה איסור שהוא לא מפורש בתורה, אז זה שבועה חלה, אין מה לדבר. אני תוקף אותך ריש לקיש, אתה הרי טוען שאיסור חצי שיעור הוא איסור דרבנן. אבל איסורי דרבנן הם איסורים שכן מפורשים בתורה. לשיטתך זה לא היה אמור לחול. לא בגלל שלשיטתי ברור שזה לא חל. לא, להפך, לשיטתי ברור שזה חל. אתה לשיטתך, כשאתה אומר שחצי שיעור זה איסור דרבנן, לא איסור שלא מפורש בתורה דאורייתא. לאיסור דרבנן, האיסורי דרבנן הם כן מפורשים בתורה.
אסור.
אז איך איסור חל? אז איך שבועה חלה עליו?
אז למה רבי יוחנן מתרץ כמו רב ושמואל, שיתרץ כמו ריש לקיש?
או, זאת הערה טובה. השאלה שעולה כאן, ושוב, זה יותר במישור של הגמרא בשבועות, אבל נכון, השאלה היא, אז למה רבי יוחנן בעצמו לא מתרץ שמדובר פה בחצי שיעור? כי הרי לשיטתו, אם מדובר בחצי שיעור, אז מה הבעיה? אז השבועה חלה. אז לא צריך להגיע לשבועה בכולל. אבל אתם מבינים שזה כבר שאלה צדדית. זאת אומרת, במהלך הסוגיה, עצם העובדה שרבי יוחנן תוקף את ריש לקיש, היא כשלעצמה לא מהווה ראיה. נכון שיש פה הערה, שאם אני צודק בהסבר הזה, לא ברור למה רבי יוחנן בוחר לתרץ את חכמים דרבי שמעון, לא כמו ריש לקיש, הוא יכול להגיד גם כמו ריש לקיש, שמדובר בחצי שיעור. להפך, ריש לקיש לא יכול להגיד את זה, אבל אני רבי יוחנן הייתי יכול להגיד את זה. ומה שיוצא זה בדיוק הפוך, ריש לקיש אומר את זה, ורבי יוחנן בורח להסבר אחר של כולל. אז זאת באמת הערה, נראה עוד מעט. הר"ן, שם בסוגיה בשבועות, מרגיש בזה, זה אגב אותו ר"ן שהר"ן בנדרים מפנה אליו, זה הר"ן הזה. וכיוון שהכרענו, ואפילו לרבי יוחנן בחצי שיעור בהן, כל שכן דמשכחת לה בלב, מעתה איננו צריכים להידחק באותן תירוצים שהזכרנו למעלה, כי זה, אני נכנסתי באמצע, כי זה ארוך. בוודאי רבי יוחנן אילב משום טעמא דמוקילא כדברי הכל, מצי מוקילא בחצי שיעור כריש לקיש. רואים מה הוא אומר? שרבי יוחנן, הוא, כל מה שהוא העמיד את זה כרב ושמואל בכולל, זה כי הוא רוצה להעמיד את זה כדברי הכל, עוד מעט אני אסביר את זה קצת יותר. לולי זה, הוא היה יכול לבחור את התירוץ שבחר ריש לקיש, להעמיד את זה בחצי שיעור. הוא משכחת לה בין בלב, בין בעין, הוא כמו שכתבתי, בין אם נשבע לאכול שרצים, ובין אם נשבע לא לאכול שרצים.
לא הבנתי עוד פעם, מה הסיבה שהוא העמיד את זה כרב ושמואל?
בגלל שהוא רצה להעמיד את המשנה של שבועות כדברי הכל. ואם אתה מעמיד את זה כריש לקיש בחצי שיעור, זה יהיה תלוי ברבי עקיבא ורבנן. האם כשאתה נשבע סתם, זה חל על חצי שיעור או לא. צריך להעמיד לפי רבנן בסתם, ולפי רבי עקיבא במפרש. תראה, לפי רבנן במפרש, ולפי רבי עקיבא בסתם. נכון? כך עושה ריש לקיש עצמו. עכשיו, רבי יוחנן לא רוצה להיכנס לדוחה כזה. הוא לא רוצה להסביר לפי כל אחד מהתנאים את המשנה באופן אחר. אז הוא רוצה להעמיד את כדברי הכל, לא להיכנס לוויכוחים מרבי עקיבא לבין רבנן. אז הוא מעמיד את זה בכולל, כמו רב ושמואל. אבל ברמה העקרונית, הוא גם היה יכול להעמיד את זה בחצי שיעור, לפי רבנן במפרש, ולפי רבי עקיבא בסתם. ככה לפחות אני מבין את כוונת הר"ן, שכדברי הכל הזה, הכוונה כדברי רבי עקיבא ורבנן, כדי לא להיכנס למחלוקת הזאת של רבי עקיבא ורבנן, בתחילת הפרק. והעיד אמר ביומה לריש לקיש, נמשיך לקרוא, וכיוון דאית להיתר מן התורה מחייבה לקורבן שבועה, למשמע דאית להיתר מן התורה, לא מחייב, למשמע דאית להיתר מן התורה לא מחייב, כי ששבועה לא חלה, לרב חדמילתא נקט לה, משום דלריש לקיש אית להיתר מן התורה, אבל אינה חינמי, דכל דלית ביעשה או לא תעשה מפורש, אף על פי שהוא אסור מן התורה בחצי שיעור לרבי יוחנן, מחייב עלי קורבן שבועה, וכן מצאתי לרמב"ם מזל, כן הרמב"ם, בפרק ה' מלכות שבועות, מה שקראנו עכשיו, כדבריי, שכתב שאוכל פחות מכזית נבלה וטרפה חייב בשבוע. ככה הר"ן גם מסביר את הרמב"ם, אז תראו איך הכל משתלב פה. הר"ן הולך פה לשיטתו, זאת אומרת, רבי יוחנן תוקף את ריש לקיש, אתה ריש לקיש הרי לשיטתך, חצי שיעור לא אסור בכלל, חצי שיעור אסור מדרבנן, נכון? אז אם זה ככה, השבועה לא אמורה לחול. אני גם מסכים ששבועה לא חלה על דבר שכתוב, שלא כתוב, שבועה חלה על דבר שלא כתוב במפורש בתורה. אבל אתה, אני מוסיף עכשיו את מה שאמרתי קודם, אבל אתה הרי סובר שזה איסור דרבנן, ואיסור דרבנן נחשב כמה שכן מפורש בתורה. אז אתה היית צריך לא להעמיד בחצי שיעור, כי בחצי שיעור שבועה לא אמורה לחול. אוקיי? זה המתקפה של רבי יוחנן. אבל הנה חינמי, הוא עצמו כן היה יכול להעמיד בחצי שיעור. אז אני מכניס את הרן שהביא המשנה למלך, שראינו למעלה, בתוך הרן הזה. הרן הזה, כשהוא מסביר את המתקפה של רבי יוחנן לריש לקיש, בעצם אומר כך, אני רבי יוחנן סובר שחצי שיעור אסור מן התורה, אבל זה דבר שלא כתוב במפורש בתורה. ולכן אין לי בעיה עם האמירה ששבועה חלה על חצי שיעור. אני רק לא רוצה להעמיד את רבנן במשנת שבועות בחצי שיעור, כי זה הכניס אותי למחלוקת רבי עקיבא ורבנן. אני רוצה להעמיד כדברי הכל. אז העמדתי את זה בכולל. אבל אתה יש להקיש הרי העמדת את זה בחצי שיעור. אבל לשיטתך הרי בחצי שיעור, יש איסור דרבנן. אם יש איסור דרבנן, אז חצי שיעור, אז השבועה, סליחה, אמורה לחול על זה. כי שבועה אמורה לא לחול על זה.
אמורה לא לחול על זה.
כן, כי הרי איסור דרבנן נחשב כמפורש בתורה. אז מה אתה עושה עם זה? עונה לו ריש לקיש, לא נכון. דבר שלא אסור מן התורה, שבועה כן, לא, כן חלה עליו. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שהוא אומר, זה שכיוון שהדבר הזה לא אסור מן התורה, אלא רק מדרבנן, אני תופס את איסורי דרבנן, כמו שאתה, רבי יוחנן, תופס את האיסורי דאורייתא. זאת אומרת, הם חלוקים במחלוקת שראינו למעלה, בין הרן לבין הרדב"ז. אוקיי? שהשאלה, האם איסורי דרבנן, כשאתה אוכל עוף בחלב, אתה עברת על לא תסור, או שכשאתה אוכל עוף בחלב, עברת על איסור עוף בחלב? אז ריש לקיש אומר, אני עברתי על איסור עוף בחלב, וכיוון שזה רק איסור דרבנן, וזה איסור שלא כתוב בתורה, שבועה חלה עליו. ריש לקיש טוען, לא, איסורי דרבנן נחשבים כתובים במפורש בתורה, זה מכוח לא תסור. אני עובר על לא תסור, לא על עוף בחלב. לכן אם זה היה איסור דרבנן, אני הייתי סובר ששבועה לא חלה על זה. אבל אצלי זה איסור דאורייתא שלא כתוב במפורש בתורה, ועל זה שבועה חלה. עכשיו תראו את ההשלכה, של מה שראינו גם ברן בנדרים, הרנים האלה משתלבים היטב אחד עם השני. מה שהסברתי ברן בנדרים, זה שהעוצמה של האיסור, או התוקף של האיסור, זה לא קריטריון הקובע. חצי שיעור דאורייתא זה יותר חמור מאשר חצי שיעור דרבנן. ועדיין, חצי שיעור דרבנן נחשב כאיסור שכתוב במפורש בתורה, וחצי שיעור דאורייתא נחשב כאיסור שלא כתוב במפורש בתורה. אז מה? ולעניין החומרה, איסור דאורייתא יותר חמור מאיסור דרבנן. נכון, אבל לעניין תחולה של שבועה על איסור אחר, או על שבועה קודמת, על איסור אחר, שם מה שקובע זה לא החומרה, זה כל החידוש של הרן בנדרים. מה שקובע זה לא החומרה, אלא המקור. לא התוקף, אלא המקור. אם זה כתוב בתורה, אז אנחנו מושבעים על זה, מה לעשות? לא כי זה יותר חמור, אלא כי על זה אנחנו נשבענו. על איסור דרבנן לא נשבענו, על איסור דרבנן נשבענו, על איסור דאורייתא שלא כתוב בתורה לא נשבענו. לא בגלל, הוא יותר חמור, אבל עליו לא נשבענו, הגדר של המחויבות שלנו בו הוא לא גדר של שבועה אלא גדר אחר. לא פחות חמור, יותר חמור, אבל הוא לא שבועה. ושבועה לא חלה רק על משהו שאסור מכוח שבועה, לא על משהו שאסור מכוח איסור אחר. וזה לא איסור מכוח שבועה, זה איסור אחר. שהוא יותר חמור מסורי דרבנן, אבל הוא אחר. סוג האיסור קובע, ולא תוקף האיסור. אתה יודע, זה בעצם מה שרואים פה. המאירי, שראינו בשיעור הקודם, כותב כך, חצי שיעור אסור מן התורה, אלא שאין בו מלכות. ואחר שאסור מן התורה, אם נשבע שלא יאכל חצי זית חלב, יראה מסוגיה זו שאין שבועה חלה עליו, שהרי מושבע ועומדו, אבל פי שאין בה מלכות. ומכל מקום אנו פסקנו בשבועות כ"א עמוד ב', גם שם יש מקבילה לסוגיה שלנו, כ"ג וכ"א, שהשבועה חלה עליו. ומאירי אומר, גם אני פוסק כמו הרמב״ם, השולחן ערוך וכולם, ששבועה חלה על חצי שיעור. והר"ן, למה? ופירשנו הטעם, שאף רבי יוחנן לא אמרה שהוא מן התורה, אלא כיוון דחזי להצטרופה, והרי זה התחלת אכילת איסור. אבל כשנשבע על חצי שיעור, הרי הוא מגלה דעתו שאינו מכוון לצירוף. ואף רבי יוחנן מודה שהוא מדברי סופרים. הוא כבר בארנו שם שכל שהוא מדברי סופרים שפוח עלה עליו. המאירי הולך באותו כיוון, אבל לא מטעמנו. הוא גם אומר שלפי רבי יוחנן שבועה חלה על, על חצי שיעור. אבל למה? בגלל שספציפית בשבועה, כשהוא נשבע לא לאכול חצי שיעור, ברור שהשבועה הזאת בעצם מכוונת לחצי שיעור עצמו. אין פה עניין שאתה חושש שהוא יבוא וישלים את זה לשיעור שלם. ראינו את המאירי הזה כשדיברנו על המהות של האיסור חצי שיעור. אז כאן גם רבי יוחנן יודע, שאיסור חצי שיעור רק אסור מדי רבנן, ולכן שבועה חלה עליו. ושני דברים המאירי שונה מהר"ן שהסברתי קודם. דבר אחד, המאירי טוען ששבועה חלה על איסורי דה רבנן, נגד הר"ן, כמו הרדב"ז. ממש השבועה חלה על איסור דה רבנן. ב' הוא אומר, אם חצי שיעור אסור מן התורה, שבועה לא חלה עליו. רק כשאתה נשבע לאכול חצי שיעור, אין חשש שתצרף עוד חצי שיעור, ולכן אין את סברת חזי להצטרופה. במקום כזה, איסור חצי שיעור לא אסור מן התורה. במקום שהוא היה אסור מן התורה, שבועה לא הייתה חלה עליו. וזהו לא כמו הרמב״ם והר"ן. רק שפה ספציפית זה אסור מדי רבנן, ושיטתו היא שמדי רבנן, דבר שאסור מדי רבנן, שבועה כן חלה עליו. אז הוא חולק, הן בעניין הזה, האם שבועה חלה על איסורי דה רבנן, הוא טוען שכן. להלכה, לפי רבי יוחנן, הוא טוען שכן. כמו השיטות שחלוקות במשנה למלך שראינו, ונגד הר"ן וסיעתו, וחוץ מזה הוא גם טוען, שאם משהו אסור מן התורה, בלי שום קשר לשאלה אם הוא כתוב במפורש בתורה, או לא כתוב במפורש בתורה, שבועה לא תחול עליו. זאת אומרת, הוא גם חולק בגדרי, אין איסור חל על איסור. הוא טוען שהנקודה היא חומרת האיסור ולא מקור, בניגוד לר"ן. אלא, ולכן, אם יש איסור חצי שיעור, גם אם מקורו לא מפורש בתורה, אבל כיוון שתוקפו של האיסור הוא דאורייתא, שבועה לא תחול עליו. זה תלוי בתוקף האיסור, לא במקורו. גם בעניין הזה הוא לא כמו הר"ן. אז מצד אחד, גם הוא מסכים ששבועה חלה על חצי שיעור. הוא פוסק כמו הרמב"ם והשולחן ערוך. אבל במובן המהותי הוא בעצם, עוד פעם צריך להבין איך מפרשים את הרמב״ם והשולחן ערוך, אבל יכול להיות שהם מפרשים אותם כמו המאירי ולא כמו הר"ן, אבל לפחות נגיד נגד הר"ן הוא ודאי כותב נגד הר"ן, כי הר"ן תולה את זה בשאלה אם זה כתוב במפורש בתורה או לא, והוא תולה את זה בשאלה מה תוקף האיסור, לא אכפת אם זה מפורש בתורה או לא, כל עוד זה דאורייתא, שבועה לא תחול על זה. רק כשאתה נשבע לא לאכול חצי שיעור, אין פה איסור דאורייתא, כי זה לא חזי להצטרופה. אבל המאירי ממשיך, כותב כך, בהמשך אותו דיבור. ומכל מקום סוגיה זו מעידה כדעת ראשון, והוא שיקשה לריש לקיש דאמר חצי שיעור מותר, מה העיקה למימר? ותראה שאף לריש לקיש אסור מדי רבנן, ויקשה יחי לו ניחו ללי קורבן שבועה, שהרי אף איסורי סופרים מושבע ועומדו בהם, וכדתנן שבועות למד בשבועת העדות שלנו נגד הפסולים וכו'. אפשר לצטט את הגמרא, על מכל שכנו, אני עובר לסוף הפסקה הראשונה, על מכל שכנו לרבי יוחנן, שהוא באיסור תורה שאין שבועה חלה עליו. כן, אז ממהלך הסוגיה שלנו נראה, א', שבאופן עקרוני שבועה לא חלה גם על איסור דרבנן, וכל שכן ששבועה לא תחול על חצי שיעור, אם איסורו מדאורייתא, אבל גם אם איסורו מדרבנן, לפי רבי יוחנן. רק ריש לקיש, בגלל שהוא נדחק, אז הוא מתרץ ששבועה כן חלה על איסורי דה רבנן. ורבי יוחנן בסופו של דבר נשאר עם זה, כנראה, ששבועה לא חלה על איסורי דה רבנן, כמו שאני דייקתי בסוגיה
קודם. כן, אני צריך אבל לעשות כמה בדיקות קודם, לא?
לא שומע? לא שמעתי את השאלה.
עשיתי אורולוגיה, היה כתוב שם, אורוגרפי משהו. לא צריך?
שאלה מיועדת למישהו אחר.
בסדר.
כן, פילי הזום, אוקיי? אז זה המאירי, המאירי מאיר שממהלך הסוגיה לא משמע כמותו, ומכל מקום אומר המאירי, אנו מפרשים כן. יחי, עכשיו הוא מפרש את הגמרה, יחי לא ניחו ללי שבועה וכו', דלרבי יוחנן, לא קשיא לי, דדיל מאף אנא אמינא עלי בי, דלא, ולא קשיא לי מתניתין לשבועות שאמרו שהשבועה חלה על הנבלות, שהיו פרשה דווקא בכולל, אלא לריש לקיש דמוקי מתניתין, דשבועות בחצי שיעור קשיא, אתה אומר שבועה לא חלה על חצי שיעור לרבי יוחנן, ולשיטתו המשנה לא קשה, כי הוא מעמיד את זה בכולל, כמו ושמואל. את ריש לקיש שבוחר תירוץ אחר, הוא מעמיד את זה בחצי שיעור, תוקף רבי יוחנן, איך זה יכול להיות ששבועה חלה? כן, אלא לריש לקיש, דמוקי מתניתין דשבועות בחצי שיעור קשיא, בכל מקום אין זה אלא דרך סוגיה, ולדידן אף לרבי יוחנן חיילה, אלא דניחה לי במתניתין דשבועות לאוקמה באכילה גמורה. לא כדברי הכל, כמו שראינו בעל, אלא באכילה גמורה, ולא בחצי שיעור, כן? ולחולל. ודינים אלה שבועת איסורים בכולל, או בחצי שיעור, הנה שבועת הידות, מה שאמרו, וכולל זה מבחינה אחרת. אוקיי? אז הוא מפרש גם את מהלך המשנה לשיטתו. בואו נראה, עכשיו, חלקים מהשוט של אבני מילואים, כמה שנספיק בזמן שנשאר, בסך הכל אני חושב שהדברים כבר הובהרו במה שאני אמרתי קודם, אבל אבני מילואים באמת עושה פה איזשהו סיכום מקיף. שאלה, הדה קיים על הנשבע שלו יאכל נבלות, ונאכל אלא על ידי כולל, אבל נבלות לחודי לא חי. אם נשבע שלו יאכל נבלה חצי שיעור, יחייל, או לא, שאלה ראשונה. ותו, הדה על ידי כולל מי יחייל, אם דווקא כשהשבועה היא לקיים את המצווה. אבל לעבור על המצווה לא חייל, על ידי כולל חייל נמי לבטל המצווה. תשובה. כן, התשובות של אבני מילואים זה שוט שנמצא בסוף הספר שלו. בסוף הספר שלו יש חלק שהוא שוט. הפרויקט השוט זה נתפס בנפרד בתור שוט אבני מילואים. תשובה, קרסינן בשבועות פרק ב' שבועה שלא אוכל בו הגוף הקשי, אמרת שבועה שלא אוכל ואכל אוכלים שלא אומרים באכילה וכו'. לא קשי הרי שבסתם ספר מפרש, מביאים את כל הציטוט של הסוגיה שם. כן, עד פה זה הסוגיה של שבועות, כן, פה זה נגמר. ובתוספות שם, דמוקי לה כדיבה, הכל יקשו דנימה, דמשום אחי רבי יוחנן לא אמר קרש להקיש, משום דרבי יוחנן סביע לחצי שיעור עשו מן התורה. והעלו מזה, לחצי שיעור דליקה אפילו עשה, אלא איסור באלמה, לא חשיב מושבע ועומד, בשבועה חלה עליו. כמו שהרמב״ם והפישר הפוסקים. והרשב"א בחידושיו שם כתב, דלרבי יוחנן אין שבועה חלה על חצי שיעור, כיוון דאסור מן התורה. זה בעצם הראשון, הראשון שאנחנו פוגשים, שאומר להלכה שלפי רבי יוחנן שבועה לא חלה על חצי שיעור. הכי קרוב אליו היה המאירי. אבל המאירי גם אמר שלהלכה זה כן חל. ברמה העקרונית זה לא היה אמור לחול, אבל כשאתה נשבע על חצי שיעור, אין חשש שתשלים את זה לשיעור שלם, ולכן אין כאן את סברת חזי להצטרופה. ולכן האיסור איסור דרבנן, והשבועה חלה. אבל ברמה העקרונית, גם המאירי מסכים, שלו היה מצב שאתה נשבע על חצי שיעור שאסור, שיש בו את סברת חזי להצטרופה, הוא אסור מן התורה, במקום כזה השבועה באמת לא תחול. כן? במובן הזה הוא כמו הרשב"א, מבחינתו זאת אמירה היפותטית, כי אין מקום כזה. הרשב"א אומר את זה להלכה. אז התוספות מצטרף לרמב״ם, שולחן ערוך, מאיר, איראן, כולם. הרשב"א עומד נגד כולם, כשעקרונית המאירי כמותו, אבל הרשב"א אומר את זה גם בפועל, מאירי אומר את זה רק היפותטית, אוקיי? אז הרשב"א אומר ששבועה כן חלה על, 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 שבועה לא חלה על חצי שיעור לפי רבי יוחנן, כי הוא עשור מן התורה. ועוד פעם, מה היסוד? היסוד הוא שמבחינת הרשב"א, השאלה אם שבועה חלה או לא חלה תלויה בתוקף של האיסור, ולא במקור שלו. האם זה איסור דאורייתא, לא אכפת אם אין עזרה או יש עזרה מפורש בתורה או לא מפורש בתורה. אם זה איסור דאורייתא, שבועה לא חלה עליו. זה תלוי בתוקף. והוכיח, אז הרשב"א מוכיח את שיטתו, והוכיח מעד האמרו פרק יום הכיפורים לריש לקיש תסביע לחצי שיעור עשו מדרבנן, איך יאמר אתם במפרש חצי שיעור, דייחי לא נחייב עלי קורבן, ומשנה, כיוון דמותר מן התורה, שבוע חיילה עלי, משמע, ולרבי יוחנן דאסור מן התורה, פשיטה דאין חל. אז רואים שלפי רבי יוחנן, שבועה לא חלה על חצי שיעור, ועד המשנה יחה, דמוקילה כדברי הכל, היינו לרב ושמוע, דלא שמין על מינה ודסביע לחצי שיעור עשו מן התורה. ויין בספר כפות מרים, ראש פרק יום הכיפורים, שיקשה גם כן דמוכח דלרבי יוחנן אין שבועה חלה על חצי שיעור, וכבר קדמו הרש בזל. ולעניות דעתי לא קש ימידי, כן, אומר הבני מילואים, לדעתי לא קשה מה שהרש בהקשה, מה שהקשו על הרש בה מהסוגיה שלנו. מה שהרש בה הקשה מהסוגיה שלנו, על הדעות החולקות, נקרא להם עכשיו בשם הרן, או התוספות, שמובא כאן. דעתם הדעתוספות לשבוע חיילה על חצי שיעור לרבי יוחנה, היינו משום שאינו מפורש בתורה, כמו שכתב הרן פרק ג' דשבועות, לבי נשבע להרע לעצמו, ועד אמרש פרק יום הכיפורים, ועד דפריך דריש לקיש, דמודה, דחצי שיעור עשו מדי רבנן, יאחי לו לחייב עלי קורבן, פירוש, כיוון דעשו מדי רבנן, אם כן אבלי בכלל לא תעשו, ואם כן, דריש לקיש דאבי מדי רבנן, ואם כן, לריש לקיש דאבי מדי רבנן, אבי בכלל לא תעשו, והרי הוא מפורש בתורה, שימו לב, מפורש בתורה בניגוד לחצי שיעור שהוא איסור דאורייתא, שהוא לא מפורש בתורה, ממש מה שדייקנו ברן, ברן עצמו זה מדויק מיני ווי, אבני מילואים אומר את זה מסברת עצמו. ומדאורייתא אף על גב דאיקא איסור, כיוון דאינו מפורש, סליחה, מה שאין כן לרבי יוחנן, ולא אהבי בכלל לא תסור, דאה אינו מדבריהם, ומדאורייתא אף על גב דאיקא איסור, כיוון דאינו מפורש, שפיר חיילה עלי שבוע, זה בסדר גמור, ולכן רבי יוחנן, כשהוא מקשה על ריש לקיש, הוא מקשה עליו לשיטתו, זה לא קל וחומר, הוא לא אומר, אני לשיטתי, ברור ששבועה לא חלה, אבל אתה, איך אתה תסביר את זה? לא, ואני לשיטתי שבועה כן חלה, אתה, למה אתה מסביר את זה בחצי שיעור, על חצי שיעור שבועה לא חלה? זה השאלה שלו, ולכן הסוגיה כאן לא קשה, הקושיה של הרשב"א. עכשיו, הרי הקשיתי כבר, הקדמתי הכל, אז אני רק מזכיר לכם, הרי הקשיתי קודם, גם לפי הרמב"ן וגם לפי הרמב"ם, בשורש הראשון, הרי לא תסור הוא הבסיס לאיסורים שנלמדים מדרשות. איך הוא יכול להגיד שאיסורי דרבנן יש בהם לא תסור, ואיסור כמו כל חלב, כל דו חלב, הוא לא קשור ללא תסור. זה להפך, זה מוסכם לכולי אלמה, שיש פה איסור לא תסור. אז אמרתי, הסברתי את זה קודם, אני רק מזכיר כאן, הוא אפילו לא מתייחס לזה, אבל לכאורה קשה עליו, לא יכול להגיד את זה. טענה שלי, זה שזה לא נכון. כי נכון שמקור הסמכות של חכמים לפרש ולדרוש הוא בלא תסור. אבל זה לא שאם אכלתי חצי שיעור, עברתי על לא תסור. עברתי על איסור חצי שיעור, לא על איסור לא תסור, נגד המנחס חינוך. תסכינו חומר שעברתי גם על לא תסור, ולכן זה יותר חמור. אני אומר, מה פתאום? הלא תסור הוא גילוי. אני עברתי על איסור חצי שיעור. וזה שלא כמו באיסורי דרבנן, ששם, לפחות כמו הרן, לא כמו שהרדב"ז ראינו, כמו הרן, שבאיסורי דרבנן אני עובר על לא תסור עצמו. לא איסור על... לכן רבי יוחנן תוקף את ריש לקיש, אם זה איסור דרבנן, אז השבועה לא אמורה לחול עליו, כי הוא מפורש בתורה. ולמה לא אמרו רב ושמואל ורבי יוחנן לא אמרו כריש להקיש? משום דרב ושמואל אפשר לסביר עליה חצי שיעור אסור מדי רבנן. דה לא שם אינן מיני הוא איך לסביר עליה בחצי שיעור, או שכתב הרשב"א. בסדר, אז לכן, בסדר, זה כבר דיון אחר, למה רב ורבי יוחנן לא מסבירים, למה רב ושמואל לא מסבירים את זה ככה. אבל זה כבר דיון שנוגע יותר לשבועות מאשר אלינו. והנה דעת הרמב"א בספר המצוות, שורש א', אני עובר לפסקה השנייה. כל דבר שהוא מדרבנן כבר ציווה משה רבנו רב השלום בסיני, שצווינו לעשותו, הוא אמרו על פי התורה של ראוך, וזירנו את בך מעבור דבר, ובזוהר הרקיע כתב שיש לתמוע מסברת הרב שאומר, תסובר, כי העובר על מצוות הרבנן עובר עליו דלות אסור, שזהו הפך ממה שאלו פרק ג' משבועות, וביום הפרק בטרה, ששם אמרו מי שנשבע שלא לאכול נבלות וטרפות חייו, ויקשו והם מושבע ועומד מהר סיני, הוא פירוש, ואין שבוע חלה שבועה, והשיבו בחצי שיעור שעד זה אינו מושבע מהר סיני. וכך היא המסקנה בגמרא, שמאחר שחצי שיעור אינו אלא מדי רבנן, לאו מושבע ועומד מהר סיני הוא בחייל עלי שבועה. זאת אומרת, ככה המסקנה בגמרא. רק יש לקיש, הפך, הלכה כרבי יוחנן. לא, מסקנה בגמרא היא שעל יסורי דה רבנן שבועה לא חלה. שבועה חלה, סליחה. רבי יוחנן לא חולק על זה. רבי יוחנן רק טוען שחצי שיעור הוא לא יסור דה רבנן. כמובן ככה למד הזוהר הרקיע. מה אנחנו יכולים לענות לקושה של זוהר הרקיע? לא נכון. רבי יוחנן חולק גם על זה. הוא טוען ששבועה לא חלה על יסורי דה רבנן. רק יש לקיש נדחק לפינה הזאת, כי הוא היה תחת קושייה. אבל זה לא אומר, רבי יוחנן, כמו שהוא הניח בקושייה, ששבועה לא אמורה לחול על יסור דה רבנן, הוא נשאר עם זה גם למסקנה. כן? ואם כן, איך יאמר הרב שמצוות דה רבנן בכלל לא תסור, אבל הוא יהיה מושבע ועומד גם על מצוותיהם, שהרי מושבעים על כל מה שבתורה, הופע כתוב, לא תסור. אז על זה כבר ענינו. ובשלישים משבועות ובשנים מנדרים מוכח, שהמדפיס מיסור תורה אינו נדר. ובסדר, זה כבר באמת פחות חשוב לענייננו. זה לגבי הדפסה. כן, ושבועה על יסורים בחצי שיעור, דעת תוספות ובא לאל, זה שבועה חייל, לא אבי חשיב, מושבע ועומד. כן? זה לא מושבע ועומד, ושבועה חלה. אבל דעת הרשב"א בחידושיו, ואין שבועה חלה על חצי שיעור. כיוון דאסור מן התורה, אבי מושבע ועומד. וכן כתב עוד בתשובה סימן תף רשב"א. ובטור יורד דעה כתב שבועה שלא אוכל כיכר זה, חייב על כל כזית וכזית שיוכל ממנה, ואסור אפילו בכלשהו. שבועה שלא אוכלנה, אינו חייב עד שיוכל כולה, אבל אסור אפילו בכלשהו. וכתב עוד שבועה שלא אוכלנה, ואחר כך שבועה שלא אוכל כיכר זה, וכו'. בקיצור, מדייק מהטור, ששבועה חלה על חצי שיעור. כן, אלא ודאי, הסביר עלי להטור, זה שבועה חיילה על חצי שיעור. וראיתי במשנה למלך פרק ד' משבועות שכתב, שאפילו לדעת העם, לגבי שבועה שלא אוכל אסור מן התורה, וכלשהו, היינו דווקא באומר סתם אכילה ולא פרש, אמת סתם אכילה בכזיים, וכל מקום, כמובן דהי כנמי, דהי כנמי מנמי כלשהו, אמרו אינם כלשהו נמי אסור, משום דחזי להצטרופה. אבל במפרש אין לנו אלא מה שאמר, זה בעצם סברת המאירי שראי. יש פה עוד, הנה. והנה נראה עוד הערה אחת, שבזה אני רק מסיים, והנה נראה מדברי השח ובעל משנה למלך, עד, כבו. עד האסור בכלשהו, באומר שבועה שלא אוכל, היינו משום דדת הנשבע כן, היה לייסר בכלשהו, ושלא להיענש אלא בקשיור. פה מתחיל דיון, מה קורה אם הוא נשבע לא לאכול, בכלשהו. בסדר? עכשיו הוא אכל חלק. האם יש לזה איסור חצי שיעור? לא מדבר על איסורים. סתם נשבע לא לאכול לחם. והוא אכל חצי זית לחם. האם יש איסור חצי שיעור בשבועה? באופן כללי, זה דיון חדש. האם יש איסור חצי שיעור בשבועה? אז הוא אומר שהשח והמשנה למלך כותבים שהוא אסור גם בכלשהו, אבל איך הם מנמקים את זה? בגלל שזאת הייתה דעתו של הנשבע. הוא התכוון לעשות את עצמו בכלשהו, אבל להיענש רק בכזית. אגב, מעניין, לפי זה יוצא שאם הוא מתכוון להיענש בחצי זית, אז הוא גם ייענש בחצי זית. וזה באמת מה שראינו אצלנו בגמרא, שבמפרש, גם לפי רבנן, אז יש איסור בחצי שיעור. וזה חידש השח, באומר בפירוש שבועה שלא אוכל כזית, זה מותר מן התורה בכלשהו. אם הוא אומר בפירוש בשבועה שלו, אני אוכל כזית, אני לא אוכל כזית, והוא אכל חצי, אז אין איסור חצי שיעור, למה? כי לדעת השח באיסורי שבועה, אין איסור חצי שיעור בכלל. אלא מה? אם הוא לא מפרש, שהוא מתכוון להישבע על כזית, אז הוא עצמו פשוט מתכוון לאסור על עצמו גם חצי זית. אבל אם ברור שהוא לא התכוון לאסור על עצמו חצי זית, אז לא יהיה איסור חצי שיעור באיסור שבועה. זה חידוש מאוד מעניין. יוצא שבהלכות, בדיני שבועה, לא יתחדש איסור חצי שיעור בכלל. אלא רק בגלל שזה דעתו של, ה, של, ה, של הנשבע. ולא בגלל איסור חצי שיעור. יש איזה יכולות להיות איזה הרבה השלכות גם לסוגיה שלנו, כי ברגע שאני נשבע על דבר איסור, אני אוכל חצי זית. אז מצד האיסור עברתי על איסור חצי שיעור של, 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 של נבלה. מצד השבועה עברתי על חצי שיעור של שבועה. אבל אם החצי שיעור של שבועה הוא איסור שבועה, אז זה תלוי בשאלה האם שבועה חלה על זה או לא חלה על זה. אבל אם החצי שיעור של שבועה הוא איסור חצי שיעור, אז זה לא מעניין אותי שאין שבועה על חצי כזית. איסור חצי שיעור מתעורר גם אם איסור שבועה הוא על כזית. והוא כבר נכנס לשאלה של אין איסור חלה על איסור, לא אין שבועה חלה על שבועה. כי איסור חצי שיעור של שבועה הוא לא איסור שבועה, הוא איסור חצי שיעור. אז זה מכניס אותנו כבר לכל ההבנות של חצי שיעור שדיברנו עליהן, אבל כאן אני אסתפק רק באמת בקיצור הזה. אוקיי, אני אעצור כאן, אם תרצו תוכלו לראות את המשך האבני מילואים, את החצי הראשון שלו הבאתי ממש בסיכום פה, והדברים בסך הכל מסכמים את מה שאמרתי קודם עם תוספות פה ושם. מישהו רוצה להעיר, לשאול?
אני אשמח לשאול, אם אפשר. אני חושב שכל הדיון פה, האם הרעיון של שבועה חלה, על ההבדל בין התוקף לבין המיקום, בעצם נוגע גם בדיון שהיה לך עם, עם בנימין בתחילת השיעור, שאני חושב שזה בעצם אומר של, כלומר, האם הרגע שחכמים פרשו פסוק מסוים, ועכשיו אנחנו יודעים שזה מה שהפסוק אומר, האם הדין של הפסוק הזה חל מלכתחילה, או שהוא חל רק מעטה והלאה? ואז, אם הוא חל מלכתחילה, אז אפשר לומר שנשבענו עליו עוד בהר סיני. ואם הוא חל רק מעטה והלאה, אז מובן שבהר סיני לא יכולנו להישבע על מה שחל.
אני חושב שגם אני, כולנו מסכימים נדמה לי, שאחרי שחכמים פרשו את זה, מבחינתנו נגלה מילתא למפרע שהוא היה אסור. כמובן, אנחנו לא נעניש את מי שעבר קודם כי הוא היה אנוס, הוא לא ידע את זה. אבל עקרונית הוא עבר איסור. לא חושב שעל זה יש ויכוח.
כן, אז אם ככה, אז מובן שנשמענו עליו בהר סיני, אז אני לא רואה בכלל את הצורך להגיד שמה שלא מפורש בתורה לא נשמענו עליו בהר סיני.
למה? למה? זה עדיין לא מפורש בתורה. גם כשזה היה בהר סיני, זה לא היה מפורש בתורה, אלא זה הסתעף מהתורה.
אבל זה לא משנה, אם זה עדיין היה חלק מהתורה, עדיין נשבענו עליו.
לא, אנחנו נשבענו רק על מה שכתוב בתורה, לא על מה שהסתעף. כי מה שהסתעף תלוי בשאלה, מתי ואם חכמים יוציאו אותו. זה לא כתוב בתורה עצמה. אנחנו מושבעים רק על הטקסט שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אפילו לא על תורה, התורה שבעל פה גם ניתנה בסיני. לא משנה, יש לדון על מה. אבל אנחנו לא מושבעים עליה. אנחנו מושבעים רק על תורה שבכתב, מה שמופיע בתורה.
אוקיי. כלומר, הדין כן יכול...
הוא אומר, הרוח שלא יקים את דברי... הרי המקור שהרדב"ז מביא, זה הרוח שלא יקים את דברי התורה הזאת. מה זה התורה הזאת? התורה הזאת זה תורה שבכתב.
כלומר, למרות שהדין היה חל מלכתחילה, לא יכולנו להישבע על הדברים האלה, כי הם לא נאמרו במפורש.
כן, השבועה הייתה על התורה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, על מה שכתוב בתורה.
אוקיי, הבנתי. תודה רבה.
אוקיי, להתראות. ביום חמישי אנחנו אמורים להמשיך.